במדבר, פותחת כמובן את ספר המדבר. הפרשה כולה, ממש כולה, עוסקת במפקד של עם ישראל, גם מפקד של השבטים, גם מפקד של הדגלים וגם של החדש של שבט לוי. שאני לא אשכח, יש לי חידה הביתה, אפשר? לשאול אתכם?
יש לי כל מיני שאלות בראש, שאלות שהיו, שאין להם תשובות.
למה שאני אלך עם התשובות האלה? אני אחראי לשאול, לא לנו תשובות. אבל זה באמת שאלה שיש עליה הרבה מאוד תירושים כתובים, זה לא איזה משהו כאילו מתוחכם מדי. אתם בטח קראתם נכון את המספרים, אני מקווה.
יש
כאלה
שמדרגים על
המספרים, אבל... לכן שאלתי. ממוצע, פחות או יותר כמה, כל שבט היה בערך. עשרות, מאות אלפים או עשרות אלפים?
עשרות אלפים.
לא תחום, המורה.
עשרות.
המורה הייתה חולה. עשרות אלפים כמובן, זה בוא נאמר, הממוצע שלנו זה בין 45 ל-74, משהו כזה. ניקח ממוצע, נניח 60, פחות או יותר זה הממוצע של השבטים. עכשיו, הם בעצם נספרו מבין 20 ועד בין 60, נכון?
יש
לזה הרבה חמבה. אה? אין עוד תחילה. לא? ביחד 600 אלף, זה בסדר גמור. מה הבעיה? לא, זה רק כאילו גברים מ-20 עד 60, בלי זקנים, בלי ילדים, בלי נשים. יחד זה היה בערך 2 מיליון, משהו כזה. עכשיו, הם עברו ככה, הם עברו שיעבוד במצרים, עברו את חטא העגל, כל מיני סוגים של פרעות, מגפות, מכת חושך, מתו 4 חמישיות. אם היית צריכה לנחש, אם היה שבט אחד, שהוא לא עבר שום שיעבוד, ושום חטא ושום דבר, אז כמה הוא היה אמור להיות? נניח, תיאורטית, כאילו. אם היה שבט שלא היה עובר שום קיצוצים, בערך, פחות או יותר.
פי שלוש
לפחות. בוא ניקח, נניח, עגול 150, בסדר? כן?
כן.
פחות או יותר, יפה. עכשיו, אם אותו שבט, היו סופרים אותו, לא מגיל 20, אלא מגיל 0, מחדר לידה. כמה זה היה פחות או יותר?
200.
זה נניח, 200, זה ממש כאילו מינימלי, נכון? 200,000. יפה. עכשיו, כל זה בעצם, זה קריטריון שקשורים מאוד לשבט לוי. הוא לא היה בשיעבוד, הוא לא היה בחטא העגל, לא עבר מגפות, ספרו אותו מגיל חודש. והמספר עלה 22,000. זה הסיפור כאילו. פחות מחצי מהשבט הכי קטן. מגיל חודש. איך זה קרה דבר כזה? זו השאלה. או שנגיד שהם היו כאילו בורגנים, שבט לוי. ילד וכלב.
הבנות של הבן התחתנו גם לשבטים אחרים או רק עם לוי?
כמו כל שאר השבטים. לא שמענו שיש איזו הגבלה מיוחדת לשבט לוי. אז כבודה תחפש פתרון, טוב?
אולי כבודה ספורים בשאר
השבטים. יש שני הסברים ברמב"ן, שניים בנציב, אחד אורח חיים הקדוש, ויש עוד. כי כתוב שהם לא היו בשעבוד, שבט לוי, ככה. המצרים היה להם כבוד לרבנים.
אולי הם לא נולדו בשישיות.
אני שאלתי, זהו, עכשיו מכאן, רוצו.
אמר, איפה כתוב ששבט לוי הם עלה כ-20,000?
סופרים אותם. זה נכון, זה באמת, לקראת סוף הפרשה כבר אנשים רדומים בעיקרון בשלב הזה, אבל זה בעליית חמישי. חמישי, שם זה נמצא. יש שם באמת, כן, בעצם גרשון קט ומררי. אז גרשון, רק שנייה, משפחות הגרשוני, פקודיהם, 7,500. אחרי זה קהתי, זה 8,600. ואחרי זה מררי, זה... בסוף, כן, בסוף יש כאילו חיבור של הכל, באמת, שזה 12, ודרך אגב, אפשר לומר שאולי אם הם סחבו את הכלים, אז הם מתו מזה, אבל הם לא סחבו את הכלים, פה מדובר על חודש אחרי שנחנך המשכן. הם עוד לא, הוא עוד לא התנייד אפילו פעם אחת. ואת לא יכולה למות מזה, כאילו, קיצור. טוב, בהצלחה. אתם תגידו להורים, אנחנו רוצים תשובות מקוריות, אבל לא בלי כל מיני תשובות מעייפות כאלה. משהו שבאמת משמח את הלב. בסדר, מקובל? יופי, מצוין. אז פרשת במדבר, כמו שאמרנו, היא בעצם פותחת את את החומש. איך את היית קורא קוראת לחומש הזה? זאת אומרת, מה בעצם הכותרת של כל הספר הזה במדבר? איך היית קוראת לו? מה?
המסע.
המסע, נכון? הדרך, המסע, המעבר, נכון? אבל אחרי זה קוראים לו, באופן מוזר, חומש הפקודים. כאילו, אם אתה צריכה לתת כותרת של האירוע הכי חשוב כאן, היית אומרת שהמפקד הוא הכי חשוב בכל החומש? בטוח שלא, נכון? גם זה, כמו שאמרתם, זה קצת מעייף כל הקטע של המפקדים האלה, נכון? אז רשי אומר שזה כמו רואה, שהוא כל כך אוהב את העדר שלו, שהוא סופר אותם כל שעה. מקובל עליי, בסדר גמור. אבל זה הכותרת כאילו? זה העניין, החומש הזה, כאילו אם אתה רוצה לתת לו איזה... כאילו, איזה משהו שהוא
אולי זה מראה כמה קודם זה חשוב.
זה נחמד, אבל זה הנושא כאילו? של הספר הזה? אז זה השאלה הראשונה, ואנחנו ננסה לראות יחד, ברשותכם, הקדמה חשובה מאוד של הנציב לחומש. הוא שם מסביר בדיוק את הנקודה הזאת. זוכות מי הוא היה, נכון הנציב? זוכות מי הוא היה? איפה היה גר? מי היה תלמידו? נו, אורך השם, יום. סגור. בעצם שוב אנחנו נעסוק היום בשני עניינים. עניין אחד זה במפקדים, ועניין שני זה בדגלים. זה כרושם, כאיזשהו רושם של הלכות דגלים שעברנו אתמול. איך אגב, האמת היא, אם כבר, אז אנחנו בעצם מתחילים את הפרשה במפקד של עם ישראל, אבל לפני כן יש מדרש בבראשית רבה. הוא דן, כתוב בתחילת ספר בראשית, אור, בעצם חמש פעמים, כתוב אור, 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 חמש פעמים. יהי אור, ויהי אור, כל אלה. אז אומר המדרש, זה כנגד חמישה חומשי תורה. שאותם חמישה אור, הם מכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. ואז יש, כי כל פסוק הוא בדיוק מכוון לספר מסוים. אנחנו נראה ביחד את מקום מספר אחד, ואז נעבור להקדמה של הנציב, העמק דבר. מי רוצה לקרוא? בכבוד. אמר רבי סימון, כתוב שם.
אמר רבי סימון, אי פעמים כתיל כאן הוראה כנגד חמישה חומשי תורה. ואומר אלוקים יהי אור כנגד ספר בראשית, שבו להתעסק את הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. ויהי אור כנגד...
אז המוקד שם ספר בראשית הוא בעצם בריאת העולם, אז זה האור הראשון, יהי אור, כן.
ויהי אור כנגד ספר בין שמות, שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה.
מובן, נכון? כן? ששם בני ישראל יוצאים לגאולה. אני קורא זה במילים פשוטות, ספר הגאולה הוא ספר שמות. הלאה.
ראה אלוהים את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא שהוא מלא הלכות רבות.
מובן? אז זה האור כי טוב. כאילו רואים את האור שהוא טוב, זה מלא הלכות. מכאן שהלכות זה דבר טוב. זה מצוין הלכות. אנחנו יודעים את הדיוקים, את הדברים המדויקים יותר. כן?
ההבדל אלוהים בין אור ובין החושך כנגד ספר במדבר שהוא מבדיל בין יוצא מצרים לבאי הארץ.
מה הכוונה? מה יש במדבר? יש מעבר, יש מעבר בין דורי. מעבר בין יוצא מצרים שהם כולם מתו במדבר, או כמעט כולם, לבין באי הארץ שזה דור חדש, סיפור חדש לגמרי. אז זה ההבדלה בין האור ובין החושך. היה חושך, החושך הוא בעצם יוצא מצרים, והאור הוא באי הארץ, וזה בעצם ההבדלה, זה ספר במדבר. כן. ויקרא,
שנקרא אלוהים לאור יום, כנגד ספר משנה תורה שמלא הלכות רבות.
יפה. אז זה עוד פעם הלכות. הכוונה פה זה יותר הנחיות מעשיות לקראת הכניסה לארץ. אם קודם זה היה כן האור כי טוב, אז פה זה האור יום. בכל אופן, במדבר, זה הספר שהוא בעצם המעבר הזה, שבין דור הגלות לדור הגאולה, בין דור שיוצא מצרים לבין דור באי הארץ. זה מעבר חד, מצוין. אז זה בעצם כותרת לעניין. עכשיו, עמק דבר כותב פתיחה במדבר. אז בואו נראה איך הוא רואה את את החומש הפקודים הזה, כן.
מי היה עמק דבר?
הנציב, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הרב של הרב קוק, חי בעיר וולוז'ין, הקים שם, היה כראש ישיבת וולוז'ין, התפטר ממנה אחרי שהוחלט בצו של המדינה הרוסית ללמוד לימודי חול בתוך הישיבה, אז הוא התפטר, הוא סגר את הישיבה, ותמידו היה הרב קוק, והוא קרא לרב צבי יהודה על שם הרב של הנציב. בסדר? לכבוד.
זה הספר נקרא רבי חנינא.
רבי חנינא בן גמליאל.
גמליאל,
שותה זה המדבר. זה דף למדבר, כן. הגעתם לשם דרך אגב?
לא.
איפה אתם ואיזה דף?
י"ב.
איך? י"ד? י"ב? י"ד? י"ד. אז זה שיא הגייטות שם, זה שיא המתח. מצוין. חבוד. וכן כתב בהג. זה בעל הכחות גדולות. כאילו, אחד הגאונים שכתב ספר הלכה.
עכשיו מדעת רבותינו, עניין שני הפקודים שבזה הספר, יותר משרת דברים שמיוחדים בזה הספר, כמו המועדים, ומרכת בלעם, ועוד הרבה. משום דעיקר זה הספר, הוא מחליף ומשנה הליכות עם השם מחיי
העולם. עם השם, עם השם. עם השם.
עם השם מחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל.
מה הכוונה? שזה שזה נקרא כך, לפעמים שהיה הרבה מאוד אירועים אחרים, זה כיוון שזה בדיוק המעבר בעם השם, מאז שהם באו לארץ, מזה שהם יצאו ממצרים, כאילו מהדרך ועד, זאת אומרת, המעבר הזה הוא בא ידי ביטוי, תכף נראה, בא ידי ביטוי באותם כאילו פקידות, מפקדים שהם עברו. בכבוד.
שבא מדבר, אני מתנהגים במידת תפארת, שהלך לימין משה, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע, בסתרי השבחת מלכות שמיים, ברוך
השם. ברוך הוא.
ברוך
הוא. מה הכוונה, אתם מבינות את ההבדל שבין תפארת לבין מלכות?
מעבר לעולם הטבע, מעולם הנס.
תפארת זה נס מעל הטבע, מלכות הכוונה זה בטבע. אז המעבר לארץ ישראל הוא בעצם שינה את נקרא מצב הצבירה שלהם ממצב צבירה של נס לטבע. נמשיך.
זה השינוי. נעשו מלחמות ישראל עם הכנענים.
לא. שורחת מעל.
עם הכנענים עם סיחון בדרך.
לא שם. שורחת מעל. זה השינוי. זה משורה.
וזה השינוי התחיל, אדם במדבר בשנת ה-40, משה בארו בפרשת חוקת.
על פי זה השינוי?
על פי זה השינוי נעשו מלחמות ישראל עם הכנענים ועם סיחון בדרך הטבע. וגם המטה לא היה בעד משה תמים, אלא לעת הצורך, לפי הכרח משה בארו שם.
מובן הדבר הזה? שעד שנת ה-40 הם הלכו בדרך הנס. בשנת ה-40 כבר, לקראת כניסה לארץ, הם כבר עברו לדרך הטבע, והשינוי הזה, על שמו זה נקרא הפקודים. נבין תכף מה זה אומר, הפקודים, אבל בקיצור ולעניין, זה בעצם הנקודה שהיא לב הספר הזה. המעבר בין הנהגה ניסית להנהגה טבעית, בין הנהגה של תפארת להנהגה של מלכות. נמשיך.
ועל זה,
השינוי המצוין.
השינוי המצוין בדרך הספר, אמור חז"ל בפרשית רבה פרק ג', וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך, בספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצא מצרים ובין באי הארץ. אכן, עיקר ההפרש הזה היה ניכר בשני הפקודים, שהיו שני עניינים שווים בחומר המעשה, ונשתנו בצורת המעשה לפי הליכות ישראל.
זוכרת, איפה היה עוד מפקד במשך הספר? איפה?
בסוף.
איפה בסוף? בפנחס, נכון, בשנה 40. זאת אומרת, פה מדובר על שנה שנייה. עכשיו מדובר ב-40. זאת אומרת, זה בעצם פעמיים מפקד, שזה כאילו הנהגות שונות. היה פה שימלה. עכשיו אנחנו נראה מה הפשר השימלה, איך זה בא לידי ביטוי. כן. משום אחי. משום כך הכוונה, כן?
משום אחי, בפעם הראשונה, היו על פי סדר הגדלים, מארבע רוחות כמרכבה לשכינה, והיה אפרים ראש הדגל וקודם למנשה. ולא כן, בפקודי פרשת פנחס בשנת ה-40, כמה שכתוב בפנים.
בית כך, פרק בית, פסוק כך. מובן הנקודה הזאת? זוכרות את הסיפור שם של יעקב, סיכל ידיו, זוכרות את זה? בראשית, שהוא עשה ככה. ושאלנו שם, נכון, שאלנו מה הקטע, כאילו, אתה פשוט תגיד לו, אפרים, תעבור עכשיו ימינה, שים עליו נורמי, מה זה הסיפור
הזה?
יפה מאוד, אז ענינו, מעולה. שהברכה של יעקב הייתה שכל אחד יהיה בחור בתחום שלו. אחד יהיה בצד ימין ברגליים, אחד בראש. אז אפרים הוא בצד ימין בראש. מנשה צד ימין ברגליים. אז בשנה השנייה, מפקד פה, אז אפרים הוא ראש הדגל. מנשה הוא רק כאילו נספח בדגל שלו. אפרים הוא העיקר. בפנחס, אז מנשה קודם לאפרים. למה? כי ארץ ישראל, אז בהנהגת הנס, אפרים הוא הקודם, כי הראש שלו הוא בצד ימין. בהנהגה טבעית, אז מנשה הוא הקודם. אז כל החומש נקרא כך, כדי שתבין את הנקודה דרך המפקד. זאת אומרת, אם תשים לב לכל הפרטים, אתה תראה שבהבדל שבין שני המפקדים, הנקודה היא האם באמת הרוח, השכינה, זה העיקר, המשכן, או שיוצא צבא זה העיקר. אז בתחום הצבאי מנשה הרבה יותר חזק מאפרים. לכן כשצריכים מגבניקים לשמור על שני שבטים שרוצים לשבת בגולן, אז מצמידים להם חצי שבט מנשה. הוא לא ביקש עד בכלל. נכון, הם ביקשו. ראובן וגד ביקשו. החצי מנשה הזה זה היה משום מה הוא כאילו הוצמד לשם. חז"ל אומרים פשוט, מכיוון שהם בספר, והם צריכים אנשים גיבורים לשמור עליהם, אז מנשה היה השבט שיכול לשמור עליהם. מנשה הוא העניין. אתם זוכרות איפה כתוב שמנשה או מנשה ואפרים הם אלה שנלחמים יותר כאילו בעשיו? בראשית? פרשת ויצא? יוסף נולד? כן? כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר ללבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. אומר רש"י, כיוון שיוסף נולד, שהוא סתנו של עשיו, שנאמר, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, זוכות? אז כיוון שיוסף נולד, הוא השטן של עשיו. ואז יעקב בטח בהשם ורצה לשוב. ואת מי שנלחם בעמלק זה תמיד יוסף, או כאילו בניו של יוסף, כן? אז מנשה הוא גיבור חיל. אז במפקד שעסק ברוח, בנס, אז אפרים הוא הקודם. אפרים הוא יותר חכם, הוא יותר רוחני. אבל במפקד שעסק בארץ ישראל, אז מנשה הוא הקודם. כן, כי הוא זה שמסוגל ללחום בעשיו, בעמלק. אז כל המהלך בעצם היה כדי להסביר לי כאילו שאנחנו עכשיו עוברים מהנהגה של נס להנהגה של טבע. זה הנקודה שחשובה לנו, ולכן אותו חומש נקרא חומש הפקודים. לא כי עצם זה שפקדו זה הנקודה, אלא שדרך אותו מפקד אני יכול להבחין מה קורה פה בעצם? מה כאילו עבר כאן, השתנה כאן?
למה עושים את זה בצורה
כזאת
מסובכת של כאילו
ללמוד מתוך דברים ולהסביר את זה? אולי זה לא מסובך למי שלומד כאילו.
אין כאילו ביטוי שמבטא איזה לא יותר כאילו מובן
של כל ה... זה באמת שאלה טובה. בכלל, זאת אומרת, למה נניח אנחנו נניח לומדים איזה סוגיה, וכאילו חז"ל מצפינים לנו משהו. כי אנחנו, כפרשנו, יש לך הרבה מאוד פעמים שכאילו איזשהו דיון, כאילו צדדי, משהו טכני כזה, פתאום אתה מבין שהוא צופן בחובו, שהוא תומן בחובו משהו אדיר. הבנה חדשה על כל החג. משנה על בדיקת חמץ, איזשהו דיון שנראה מאוד כאילו צדדי, פתאום נתפס כממש כותרת על פסח בכלל. מה זה פסח? את צודקת, זה באמת, זה דרכה של תורה שבעל פה. שכאילו, היכולת, או נקרא לזה, המגמה של תורה, זה לתת לי להבין את זה בעצמי. היא פותחת כאילו פתחים כאלה, רמזים, ורוצה שאני אבין את זה לבד. למה? כנראה שאם זה היה כאילו מואכל לי בכפית, אז לא הייתי קולט את זה כמו שצריך, זה היה עובר כאילו לידי. רק אם אני באמת עמל, מתבונן, שם לב, אז זה יהיה באמת שלי. באמת, כל תורה שבעל פה היא כולה מוצפנת, זה הכל כאילו ברמז כזה. אם הבנת, אז טוב מאוד, אם לא הבנת, לא נורא, עזוב, לא בשבילך. זה אבל שאלה שהיא באמת קשורה בכלל, הרי אפשר להניח כל סוגיה בגמרא, קודם כל כל השקלא וטריא והוויכוחים והקושיות וזה, תגיד משהו, זאת אומרת רבא אומר כך וכך, הבעיה כך וכך, הלכה כרבא, זהו, סע לשלום. כן, זה לא ככה. אוקיי, בכל אופן, אז זה מפקד ראשון שהיה שם. אחר כך יש עוד ספירה של דגלים, נראה כאילו חזרה עוד פעם חדש, לא על כמה היה בכל שבט, אלא כאילו מי היה ראש הדגל, באיזה צד הוא ישב, באיזה אזור, צפון, דרום, כן, מחנה זה, מחנה זה. אז אני אנסה להבין ביחד, קצר קצת, דבר כשם, את מה פשר הדגלים. עכשיו, אולי נקדים רגע, אם היית צריכה לתאר, נניח, מה הייתה החוויה הכי מכוננת, נניח, את עומדת בהר סיני, אז זוכרת נכון את כל הסיפור על הפרישה והגבלה וכל זה, וקולות וברקים, והקדוש ברוך הוא מדבר איתם, והם עפים כאילו 12 מיל, ומה את היית הכי הרבה זוכרת מהדבר הזה, או הכי הרבה היית כאילו משאיר, יושב אחר רושם הכי חזק, לדעתך. נהיה שעת עכשיו נצא בהר סיני, תחשבי רגע, ואת רואה את כל מה שמסופר בחז"ל ובתורה, מה היה הכי הרבה כאילו חזק אצלך?
הדיבור של השם.
מה?
הדיבור של השם.
נכון? חזק, מעיף. נכון? אז בואו נראה מדרש מופלא. מה עם ישראל כאילו הכי רצה בסוף מעמד הר סיני? הכי עליהם חשוב. מקום מספר 3. בכבוד. זה דבר אחר כתוב בהתחלה.
דבר אחר, תמיין אל בית היי. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עם מוקף פטרי ואמות של מלאכים.
כמה זה בעברית? כף בית רבבות. 220 אלף. פה מדובר... בית היי כנראה איזשהו ביטוי כזה, כן, שזה המקום הכי כאילו יוקרתי, לא יודע איך קורא זה בדיוק, אבל משהו כזה... לב העניין. בכל אופן, אז פה מדובר על 220 אלף. בדרך כלל אתם מדברים על 22 אלף, באמת. אבל פה מדובר על 220, בסדר גמור. כן.
שנאמר,
רכב
נועים ומתים אלפי...
ריבותיים אלפי שנען. זה פסוק בתהילים. והם
כולם עושים גדלים גדלים. שנאמר, דבול מרבה. כיוון שראו אותם ישראל, שהם עושים גדלים גדלים, התחילו מתעלים לגדלים. אמרו,
הלוואי
ככה
אנו
נעשים דגלים
כמותן. את שמעת? מה הם הכי התלהבו? מהדגלים. הכי מלהיב. זה לא קצת... כן, אמרת, זה תחת הרושם של הדבר, לכן נזכרתי בזה. זאת אומרת, כאילו, הסיפור זה בעצם, היה פה דגלים. מלא דגלים, משהו מדהים. זה שתי סתירות, נכון? כאילו, קיבלתם תורה. תתלהבו מהתורה. התלהבו מהזה שאתם ראיתם מראות אלוקים. לא היה דבר כזה מאז ומעולם. בחיים עם שלם לא ראה אלוקים.
אולי
הם התרגלו
לזה כבר במקום אנשים שהיו לפני זה.
כן, א', לא היה דבר כזה גם קודם, גם אצלם. אבל ב', כאילו מה? הלוואי שנעשה דגלים. כאילו, אתה רואה מלאך, נניח את מגיעה לחתונה, עכשיו, יש שם חתונה... מפתיעה, משמחת, הכל. אומרת, וואו, איזה מפיות. הלוואי שיש לי מפיות כזאת. זה אשפוז דבר כזה, נכון? מה הקשר של המפיות? אתה רואה פה חתונה, אתה מדבר על השטויות האלה. אוקיי, אנחנו עכשיו הקופצים על הסוגריים שהם... אנחנו קריטים כרגע. אני גם לא הבנתי. ראו את מלאכי השרת יורדים עם דגלים. הם עשויים דגלים דגלים. נראה לכם, ירדו עם דגלים. אז בני ישראל מאוד התלהבו והתאהבו. היה להם תאווה לדגלים האלה. זה מה שכתוב פה, נכון? אמר להם הקדוש ברוך הוא. כן. ארבע שעות מתחת, כן, אנחנו... מדרגים על הסוגריים, כן.
מה לתלתם לעשות דגלים? חייכם שאני ממלא משלותיכם, ימלא השם כל משלותיך. מיד יודע הקדוש ברוך הוא טוב לישראל, ואמר למשה, לך עושה אותם דגלים, משה ביטבון.
תשמע, כאילו זה היה העניין, המצווה הראשונה שהייתה אחרי מעמד הר סיני, השם הציע את משה, אמרתי, שמע, משה, הם התאהבו. התאהבו לדגלים, לעשות אותם דגלים.
איך אפשר? לא הבנתי מה זה לעשות.
זה נכון. לא להפוך אותם לדגל. כנראה שיש משהו במושג של דגל שהוא כאילו מאוד עורר אצלה מאוד מאוד רצון, והקדוש ברוך הוא הוריד פקודה.
זה בטוח דגל אולי של היום.
אולי נרומם אותו.
אני לא יודע.
אולי נרומם אותו.
דגל הכוונה כנראה כאן, תכף נראה, דגל הכוונה שיש איזשהו סימן של מי אני. אז כל מלאך יודע מי הוא, נכון? גבריאל יש לו דגל של גבריאל, גבורה. רפאל יש דגל של רפואה. ועם ישראל התאהבה לזה מאוד, משה אמר להם, לך תעשות אותם דגלים. עכשיו נראה שפת אמת שקשור לזה מאוד. אנחנו במקור 4. שם נעשה חלנה,
מרלנה, פה בשם אלוהינו, חלנה.
נתגול.
נתגול. הכתיב בספר שמות.
מספר שמות, כן.
מספר שמות. שיש לכל אחד מישראל שם מיוחד. שמעתי מפי.
אדוני, אבי, זקני. הכוונה סבא, כן? מי זה היה אגב הסבא שלו? חילושי ערים, יפה מאוד, כל הכבוד. בשם הזוהר הקדוש.
בפירוש שמו, יש לכל איש מישראל אות מיוחד בתורה, כמו שנאמר, 60 רבות יש בתורה, ו-60 רבות נפשות בישראל. וכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא.
כמובן, נכון, שיש לכל אחד איזה חלק בתורה. יש לכל אדם, יש לו איזשהו אות. כבר... עסקנו בזה שזה לא בדיוק, יש שום רבות אותיות, הכוונה עם הרווחים, עם המנגינה שיש באמצע, יש לכל אחד איזה חלק בתורה, בקיצור. כן, ועל זה...
הרבה כתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי וכו', שבני ישראל נקראו בשמו התברך, ולכן מוטל עלינו להרבות כבודו התברך.
וזהו הפקידה.
זהו הפקידה במספר שמות, שהוכן כל אחד מישראל למשמרתו, התדבק בשורש
השייך לו. זאת אומרת, זה שהיה מפקד, זה אומר שכל אחד סופרים אותך, כאילו. כל אדם יש לו את המספר שלו, הוא שינה את המספר. כאילו, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. אבל זה עוד לא הספיק להם. הם גם רצו אחרי שכל אחד יודע שיש לו מספר, הם רצו דגל. ולכן אחרי זה...
אחרי הדגלים, כמו שנאמר במדרש, שנתראו הדגלים כמלאכי השרת. פירוש, המלאך אין לו שום דבר נפרד, וכולו מורש לחוצו וכבוד כבוד. כמו כן, בני ישראל, כיוון שהכירו כל אחד מהמדעו, נתאבו לדגלים שיהיו מצולמים לשמוע את דרך.
מה הכוונה? מה הם בעצם רצו?
כל אחד ידע מה שהוא
רוצה. בדיוק. מה שהם התאבו זה לא הדגל הטכנית, שהם ירדו עם דגל. אלא הם ראו איזה שלמות זאת, שכל אחד יודע את התפקיד שלו. כל מלאך, לא מזייף, לא פולש, לא פוזל בטעות. יודע בדיוק את תפקידו. הם אמרו, זה משהו מדהים, הלוואי שנדע. מה תפקידנו? ולכן עשו אותם דגלים. הכוונה, שזה שיש אחרי זה עוד מפקד. עם דגל זה אומר שיש לכל אחד איזשהו סוג שנקרא לזה, כאילו תמצית כזה, של מי אתה? מה העניין שלך? יש אתם, לא יודעת שכתוב, שכאשר אדם עולה אחרי 120, אז בלובי שם של הבדים של מעלה יש שם תופס כנראה שצריכים לכתוב מה השם שלך. יש אנשים שבשלב הזה שורכים את שמה. איך זה קורה? שחת את שמך. כנראה ששם הוא משהו עמוק באדם, והוא גם תפקיד. לפעמים האדם בחיים שלו הוא הלך לאיבוד מעצמו, יש לו תפקיד מסוים אבל הוא פיקשש אותו, ואז בזמן אמת הוא לא זוכר מה השם שלו, לא זוכר אם זה השם שהוא היה רגיל אליו או השם שלו המקורי, כי יש פער ביניהם. אז מה עושים דרך אגב? איך פותרים את הבעיה הזאת? איך? יפה, את מה? יפה מאוד. אני כותב את השם שלי בתורה כביכול, אני כאילו מוצא אותו בתורה, ואז אני לא אשכח אותו. הכוונה, כשאני רואה את, 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 את החלק שלי בתורה, אז אני אחוז יותר בשם. זה לא רק איזה כאילו סגולה מיסטית כזאת. אלא כשאני מצליח לכתוב את שמי בתורה, בפסוק, אז השם הוא הרבה יותר יציב. הוא לא כאילו נוזל לי בין אצבעות. כן? אז יש משהו בדבר הזה, בערפל הזה של העולם, שאני יכול לפחד בטעות, שאני כאילו באמת, אני אעשה הרבה דברים, כל אחד מתאמץ ופועל וכל זה. אבל לך תדע אם זה השם שלי בכלל. אז התורה היא מצילה אותי, כאילו היא קושרת אותי חזרה לשורש שלי. וזה משמח מאוד לדעת שאחרי שעם ישראל רואה את המלאכים, הוא אומר, וואי, תן לי את השקט שיש להם, את הבהירות שיש להם. כאילו גבריאל, אין לו בעיה עם זה, הוא לא צריך חילוץ מקצועי, מה לעשות? הוא פשוט גיבור וזהו ונגמר. ועם ישראל מקבל דגלים דווקא אחרי מתן תורה. עד אז לא יכול לקבל דגלים, אין סיכוי. אתה בערפל. אחרי שהם רואים את מתן תורה, אחרי זה אפשר לקבל דגלים כבר. ואתה באמת יכול לראות יותר בצורה בהירה מי אתה, מה אתה. כן.
לא הבנתי, איפה אומרים את הפסוק בשם שלי?
יש מילה כזה, כתוב בסידורים, שבסוף 18 ישנה סגולה שלא ישכח שמו ליום הדין.
ומי שאין לו נגיד
יש מלא שמות שלא יודעת מי יש אותם. בטוח שיש אותם, 100%. כי שירה נהיה ושר, זאת אומרת, הנקודה היא הפסוק שהוא פותח בשם, באות שפותחת את שמך, והוא מסתיים באות ש... מסתיים השם. זאת אומרת, שין והי, כאן בקרדינל. יש הרבה פסוקים כאלה. או גם באמת פסוק שיש את המילה עצמה, בדיוק. או את המילה עצמה, או כמתחיל ונגמר. אפשר בגוגל לעשות צ'יק צ'אק תוך שנייה אפליקציה. מצוין, מצוין.
אבל זה לא משנה אם זה נכון?
לא משנה. העיקר זה יהיה פסוק שמח, אבל דרך אגב כדאי לבחור פסוק שהוא אופטימי. בסוף אלוקי נצור. וכדאי שזה יהיה פסוק אופטימי, פסוק טוב ככה, מרענן כזה. שני פסוקים. מה רע בשני פסוקים? מה אכפת? אתה יכול להתאמצל. אפשר עוד שפת אמת אחד? אכפת לכם? או שפת אמת אחד, ודאי. כן, בכבוד. כן.
מה שעכשיו כאילו אמרנו, זה קשור לזה שקוראים לחומש פקודים, שזה כאילו כל אחד הוא...
אז פקודים הסבר אחד זה המעבר הזה, ואז כל השם פקודים זה רק רמז כזה, אם תסתכל על פקודים יהיה לך את התשובה. פה זה יותר עצמי, כאילו שעצם הפקידה, זה שיש פקידה זה אומר שכל אחד יש לו את החלק שלו, והדגל הוא כאילו שלב שני, הוא כאילו עוד קומה בזה. גם יש לך, כאילו סופרים אותך, דבר ראשון, אתה לא משהו שהוא שקוף, ובי סופרים אותך איכותית, כאילו, נתתי לך דגל. מה שהם רצו, שלכל אחד יהיה דגל. אז לך עשה עוד, אז היה דגל בחנה ראובן וזה. כנראה שהיה גם עוד גלים, כאילו, לכל אחד היה דגל משלו. היה כנראה את ה, אולי כאילו חצי דגל זה כאילו לוגו של השבט, עוד חצי זה המחלקה שלך ממש. מי אתה? עוד אחד אפשר? עוד שפת אמת קטן, מה אכפת לכם? במדרש.
במדרש של יניאל ותיאל ניחו, וקראו בני ישראל לדגלים על שם כל העניין.
עיין שם כל העניין, כן?
עיין שם. זה כמו שמלאכי השרת יודע כל אחד ומשיג שורש שליחותו ומקום שכונו על בוריו, כן יתבו בני ישראל לידע כל אחד שורש נשמתו.
אמרנו כבר, אוקיי. כן.
ואם כי...
אינו יכול בעולם הזה.
יכול בעולם הזה לראות כל זה בעין, אבל על ידי התורה יכולים למצוא כל אחד מקום שורשו.
הכוון יש רק אחרי מתן תורה אפשר באמת לצפות לזה, כאילו. כי בעולם הזה זה מעורפל. לך תדע, כאילו. לך תדע מי אתה. אתה רוצה, יש כל מיני השפעות, כל מיני לחצים כאלה ואחרים, אבל דרך התורה, אתה יכול למצוא בתורה מי אתה. כן, לכן, כאילו, פסוק מהתורה, זה לא רק סגולה, כאילו, טכנית. זה גם משהו עמוק יותר, שאתה יכול, מתוך התבוננות או לימוד תורה, אתה יכול, אתה עולה יותר על עצמך, אתה יותר כאילו מאתר, יותר כאילו מדייק את עצמך. כן.
וכמו שהמלאכים, יש לכל אחד שורש מיוחד לעשות רצון הקדוש ברוך הוא בשליחותו, כן יש לכל אחד בני ישראל חלק מיוחד בתורה. ויש מי שמתקן כל מעשה בדמרי, ומועצין הם בני...
עלייה. זה בדיוק כזה, שיש מעט אנשים שכאילו זוכים לזה שבאמת כל מעשה מתוקנים, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כתוב שיעקב זכה לעוד שם, כי הוא תקן לגמרי את שמו. הוא סיים כאילו פשוט. אז הוא ביקש עוד אחד. אז הוא קיבל עוד שם. גם יעקב, גם ישראל. לא. אז זה. אז מועטים האנשים שהם מסוגלים באמת לתקן את כל מהותם כאילו עד הסוף. נמשיך. אך גם מי שאינו כן, עם כל זה...
כל זה, על ידי התשוקה
והרצון, בחיל הסגי, בכוח גדול, כמו בעלי תשובה, הכוונה, שוב, מעטים אנשים שהם באמת מסוגלים לתקן לגמרי, אבל גם מי שלא מסוגל לזה, אבל בכוח, בהרבה רצון, כמו בעלי תשובה, הוא כן זוכה. יכולים לקפוץ, חבר?
יכולים לקפוץ, נאמר ממדרגתם. ועל זה נאמר איש המחנה ובכרו על דבלו, הם בית מדרגות הנעל.
זאת אומרת, יש מחנהו, שזה כאילו ההשלמה שלך, ויש דגלו. דגלו זה כאילו אתה שואף לזה לפחות. אתה רואה מה, לא, אני בכיוון לפחות. כן.
וכתיב, מגדול את שם השם.
ומגדול עוז.
עוז שם השם. הוא התורה ששמותיו של הקדוש ברוך הוא. בו ירון צדיק גם למעלה ממדרגתו.
ירוץ צדיק. ירוץ כתוב שם.
כנל.
וזה שכתב, זה שם אלוקינו נדגול. כל אחר הרחנו בזה. אבל קיצור ולעניין, יש אפשרות כאילו שאדם יעלה מעל מדרגתו אפילו. שכשיש דגל, אז אתה מסוגל כאילו, למרות שאין לך את היכולות באופן, נקרא לזה מקומי, באופן אישי, אבל בזכות הדגל אתה יכול יותר להגיע לשם, יותר כאילו לגעת בזה. כן? יש גם שם שמואל, שהוא מסביר שנניח בכל פלוגה בצבא יש דגלן. נניח, הייתם בטח בירושלים, שיש כל מיני קבוצות של תיירים מאיטליה וזה, נכון? יש כאלה דגל אחד ש... מה זה אומר? שאם מישהו הולך נניח לאיבוד, נעלם, אז הוא כאילו מחפש, רואה את הדגל, חוזר חזרה, נכון? הוא אומר, זה הנקודה, שהם פחדו שמתוך העשייה של תורה, של הליכה לארץ וכו', אני אלך בסוף לאיבוד. אז הדגל אומר לי מי אני, מחזיר אותי חזרה. שגם כאשר אני מתבלבל טיפה, מתברבר, לא בדיוק זוכר, אני כאילו יודע מי אני. אז הדגל זה איזה מין יתד, זה כאילו סימן. שאני אומר, גם אם אני אתאה, אני רוצה לעבוד. אני אבל פוחד לטעות, אז הדגל הוא מייצב אותי, הוא כמו עוגן בשבילי, שגם אם אני אתאה ואתבלבל ולך לאיבוד, אני אחזור לשם. אז בעצם דגל זה גם הגדרת השאיפות שלי, הגדרת האופק, כאילו התכלית, וזה גם איזו יציבות, שאני יודע מי אני באמת. ולא פעם, מצרנו הרב, אדם באמת הולך בחיים, ומדלגל כל מיני גלגולים ופיתויים, מבצעים, כל מיני דברים, והוא לא... לאט לאט, הוא לא בדיוק זוכר, כאילו, מי... מה הוא? כאילו, מאיפה הוא הגיע, לאיפה הוא הולך, מה המטרה שלו, לפעמים אנחנו אמרו לך ללכת לקניות, להביא לאמא לחם וחלב, הגעת לסופר, הרגו אותך, שלטים, סיפורים, אמרו לך, בוא, יש חמצוצים פה בחינה, תקחי משם, 1 ועוד 3, 4 ועוד 5, לא זוכרת מה אמא שלך אמרה לך בכלל. אז הדגל הוא כאילו מחזיר חזרה, הוא גם אומר לי מה הם שאיפותיי, הוא גם אומר לי מי אני. ואז גם כאשר האדם מתבלבל וטועה, אז הוא חוזר חזרה לאותו מקום שהוא יציב אצלו, שהוא חזק אצלו. כן. יש סיפור, בתוך סיפורי מעשיות, שפעם היה אחת, היה איזה מלך אחד, שהוא כן ראה בכוכבים, שאם לא קוצרים תבואה עד תאריך מסוים, זה הכל יתקלקל. והיה עוד ככה זמן קצר, עוד נניח שבועיים, בסוף כל התבואה בארץ. אם לא, אז לא יהיה לחם לאף אחד. הוא שכר המון פועלים בתנאים מעולים, עם פיתויים ודברים ומה שאת רוצה. כל הפינוקים של העולם, רק שהם יעבדו, יספו את כל התבואה. מה עשו הפועלים? התעסקו הפינוקים ולא אספו כלום. וככה עבר הזמן. עבר הזמן, לא אספו שום גרגר תבואה. היו בסנוקר, שיחקו, בבריכה היו, כל הדברים הם עשו, חוץ מאשר לאסוף את התבואה. אז לפעמים אדם שמקבל פינוקים, אז הוא מתבלבל מזה. אז הדגל אחזיר אותך. אני יודעת מי אתה.
זה הסירה שלנו בבית, כאילו שמרוב...
בלבולים.
כאילו שלא יודעים מה המטרה, אז...
קחו. כן, נכון, זה עזוי באמת, אבל זה מה שהיה. כן? אז בכל אופן, הנקודה היא גם דגל שיבהיר לי כאילו את המטרה שלי, וגם דגל שגם יזכיר לי מי אני. יש עוד מורך של נתיבות שלום, אבל אתם אשלימו את זה בבית. הוא אומר שיש לכל אחד מאיתנו דגל מיוחד משלו. גם אם אני חושב שאין לך כישרון מיוחד, את בנאלית, יש עוד אלף כמוך וזה, זה לא נכון. יש לכל אחד דגל שהוא ספציפי שלו. לכן צריכים באמת להעלות את זה, רק לדעת שכשם שלכל מלאך יש בדיוק שליחות משלו, כך לכל יהודי יש בדיוק שליחות משלו. ואף אחד לא מיותר, ואף אחד לא הגיע לעולם כאילו בספרים כזה. אין דבר כזה. כל אחד יש לו תפקיד ייחודי שאי אפשר להשלים אותו בעולם שלנו. ולכן זה גם אומר שיש לי גם כאילו תקווה מאוד גדולה. שכאילו אני לא מיותר. יש לי, וזה גם באמת אחריות כבדה מאוד. לדעת שאם אני לא עושה את שלי, אז אף אחד לא ישלים אותי. אף אחד בעולם לא יעשה מה שאני אמור לעשות, כאילו. אז זה בעצם הדגלים. אבל כנסכם, במדבר הוא בעצם חומש הפקודים. גם חומש הפקודים בהקשר של ההבדל שבין יוצאי מצרים לבין באי הארץ, שזה בעצם המעבר שבין עולם של נס וטבע, וגם פקודים בהקשר שיש לכל אחד תפקיד, יש לכל אחד עניין, יש לכל אחד משימה משלו, גודל משלו. וזה באמת עם ישראל מאוד רצה דגלים וקיבל דגלים. ועכשיו פה אצלנו, כי אנחנו באמת ראינו שיש לכל שבט גם את המיקום של השבט וגם את הדגל שלו, את המחנה שהוא חלק ממנו. ועדיין נשארה אחידה להורים איך שבט לוי הוא כזה פצפון. איך זה קרה? שהם לא הצליחו להיות מקום ראשון עם פער אדיר מהשאר, כי זה אמור להיות משהו קצת דופן כאילו בפעם, זה הפוך לגמרי. אז זה על הפרשה. אז זה ברוך השם סיימנו את פרשת במדבר.